יבמות, דף קוף יוד, מתחילים בעזרת השם, דף קוף תת עמוד ב', 19 שורות מלמטה, במילים רבן גמליאל אומר, אדם מתעורר בבוקר, הוא נזכר שהוא חלם איזה חלום מפחיד, ולא יודע מה לעשות. הרי חלום יכול להיות מסר משמיים על דברים שלא יקרו. אז קודם כל, בפוסקים מובא שבזמננו, מכיוון שאנחנו כל כך הרבה רואים תמונות בעיתונים, בחוברות, ובכל מיני אמצעים, אז יכול להיות שהחלומות שהאדם חולם זה מירורי ליבו מדברים שהוא ראה יום קודם או כמה ימים קודם. וחלומות כאלה שאדם חולם מירורי ליבו, כמובן שאין להם שום משמעות. גם אם הוא חלם חלום מדבר שלא חשב עליו קודם, יש פתרון מאוד פשוט שהגמרא אומרת, כל החלומות הולכים אחר הפה, אדם פותר את החלום לטובה. אבל בוודאי שיש מקרים של חלומות שהם מסרים משמיים, דברים שעתידים לקרוא. ואדם יכול לקבל פחד גדול מאותו חלום. במסכת ברכות, בפרק האחרון, יש התייחסות מיוחדת לנושא, מה המשמעות של החלומות ואיך מתמודדים איתם. אבל נעסוק היום בדרך איך אדם יכול למנוע מעצמו חלומות לא טובים. אומר רבי יוחנן במסכת ברכות דף י"ד, כל המסביע את עצמו מדברי תורה, ורק אחר כך אולן הולך לישון, אין מבשרין אותו בחלום בשורות רעות. אם אדם ילמד תורה לפני שהוא הולך לישון, יהיו לו רק חלומות טובים. הארי הקדוש כותב, בכמה מקומות, ביניהם בשער הגלגולים, הקדמה י"ז, שאדם שזוכה, יכול בשעה שהוא ישן, לזכות לסודות עליונים, אשר אי אפשר שהוא ישיג אותם, בזמן שנשמתו נמצאת בגופו. היו צדיקים גדולים שזכו להשגות גדולים מאוד בזמן שנשמתם פרחה מגופם בזמן השינה. ידוע הרי שנשאר רק קצת מהחיות של הנשמה בגופו של האדם, אבל נשמתו של האדם עולה למעלה. ואז הם זוכים להשגות גדולים מאוד, סודות עליונים גדולים מאוד. על פי דבריו של הארי הקדוש, שבשעת השינה של הצדיקים, אלה שזוכים, הם זוכים לסודות גדולים מאוד, מבאר בעל האמרי בינה, בהקדמתו, הערה וב, דבר תמוע מאוד, שמובא בסוגיה שלנו, ובעוד 7 מקומות בשס. במשנה למדנו, רבן גמליאל אומר, מקרה שעליו המשנה מדברת, היו שני אחים, התחתנו עם שתי אחיות, אח אחד התחתן עם הגדולה, והשני התחתן עם קטנה פחות מגיל 12 ויום אחד, שכל הקידושין שהוא קידש אותה רק תפסו מדרבנן, ומהתורה היא לא מקודשת לו. ומת האח שהיה נשוי לגדולה, והגדולה נופלת לאיבום לפני אחיו, אבל אחיו נשוי לאחותה הקטנה, וכל מה שהוא נשוי לאחותה הקטנה זה רק נשוי מדרבנן, והזיקה שהיא נופלת לפניו לאיבום זה מהתורה. מה עושים? אומר רבן גמליאל, אם אשתו הקטנה ממענת בנישואין, אם מיינה וכולי, מיינה. ואז אם כן, היא מבטלת את כל הנישואין שהייתה נשואה לו, אז אם כן, היא כבר לא אשתו, אז אחותה לא נחשבת אחות אשתו, ואז הוא יכול לייבם את אחות אשתו, את אותה אישה, זאת אישה הייתה נשואה לאחיו, את הגדולה. כי הרי כל הקידושין והנישואין של הקטנה הם רק מדרבנן, ואם היא ממיינת היא מבטלת לגמרי את כל הקידושין והנישואין האלה, ואז יוצא אם כן ש... אנחנו מחשיבים שהוא לא היה נשוי בכלל לקטנה הזאת, אז אם כן אחותה לא נחשבת אחות אשתו, ואז הוא יכול לייבם אותה. ואם לאו, אם הקטנה לא ממיינת בו, היא רוצה להישאר נשואה לו, תמתין עד שתגדיל. תמתין הקטנה עד שתהיה גדולה, ואז הנישואין שלה אל הבעל יהיו מהתורה, ואז אחותה פטורה מייבום וחליצה, כי היא נחשבת אחות אשתו של היבם. באה מיני רבי אלעזר מרב, הוא שאל שאלה את רב. מה הייתה מדה רבן גמליאל? מה הסיבה שכשהקטנה גודלת, היא הופכת להיות אשתו, ואז אחותה לא זקוקה לייבום, כי אחות אשתו של היבם. אפשרות אחת לבאר את טעמו, משום דקסבה רבן גמליאל, כשאדם מקדש קטנה, מהתורה זה לא תופס, אבל מדרבנן זה תופס. קידושי קטנה מתלת תעלו, הם תלויים כל זמן שהיא קטנה. ברגע שהיא גדולה, וכי גדלה, גדלי בעדה. הקידושין גדלים איתה, וברגע שהיא גדולה, הקידושין הופכים להיות קידושין מהתורה. אף על גב, דלא בעל פעם נוספת כשגדלה. הקידושין תופסים מהתורה מעצמם, משעת הקידושין. ואם כן מתברר שכשהיבמה נפלה לייבום, כבר הייתה פטורה מייבום וחליצה, כי בזמן הנפילה ליבם היא כבר הייתה אחות אשתו. כי אחרי שאחותה גדלה, מתברר שכבר הייתה אשתו מאז שהוא קידש אותה אפילו בקטנותה. אפשרות שנייה לבאר את דבריו של רבן גמליאל, עוד דילמה. כל זמן שהיא קטנה מהתורה, הקידושין בכלל לא תופסים. רק כשהיא תגדל, הקידושין יחולו בתנאי שהוא יבעל. ואף על פי שהיבמה הגדולה כבר נפלה לייבום, כשהיא הייתה קטנה אחותה, ובאותו זמן מהתורה בכלל לא הייתה מקודשת, בכל זאת היא פטורה מייבום הגדולה. משום דקסבה רבן גמליאל, המקדש אחות יבמה, גם אם הוא לא היה נשוי לאותה קטנה, אלא הסיפור היה מתחיל בזה שאחיו היה נשוי לגדולה, ואחיו מת והגדולה נפלה לפניו לייבום, ורק אז הוא היה מקדש את אחותה. גם אז אולי יסבור רבן גמליאל, משום דקסבר המקדש אחות יבמה, גם אז נפטרה היבמה והלכה לה, והיא הופכת להיות אחות אישה ופטורה מייבום וחליצה. ולפי זה, רק היא בעל את הקטנה אחרי שהיא גדלה, היא באמת אחותה תהיה פטורה מייבום וחליצה. כי על ידי שהוא בא אליה בגדלותה, היא הופכת להיות אשתו מהתורה. אבל היא לא באה את הקטנה משגדלה. אחותה לא נפטרת מייבום וחליצה, כי כל זמן שהוא לא בעל, היא עדיין לא נחשבת מקודש לו מהתורה. ענה רב לרבי אלעזר. אמר לי, אני אומר לך מה טעמו של רבן גמליאל. היינו טעם עד הרבן גמליאל משום דקסבר. גם אם היבמה נופלת לפני היבם לייבום, ורק אז הוא הולך ומקדש את אחות היבמה, נפטרה היבמה והלכה לה. ולכן, רק היא בעל, זאת אומרת, אם הוא היה נשוי לקטנה, ואז נפלה יבימתו לפניו לייבום, והוא ממתין עד שהקטנה תגדל. אם כשהיא גדלה הוא בעל, אין, אז באמת היבמה הופכת להיות אחות אשתו, והיא פטורה מייבום וחליצה, אבל היא לא בעל, לא. היא עדיין זקוקה לחליצה. כך תירץ רב. אמר רב ששת, משפט חריף מאוד. אמינה, אני אמרתי, כי נעים כשישן ושכיב רב, ושכב, אמר להשמעתה. דבריו של רב אינם מובנים לי, ואני אומר שכשהוא ישן ושכב הוא אמר את השמועה הזאת. איך ייתכן דבר כזה? דתניא, ברייתא מפורשת, המקדשת הקטנה, קידושיה תלויים. במה הם תלויים? לאו, וכי הברייתא לא מתכוונת שהקידושין תלויים עד שהיא תגדל, אולי עד אז היא תמהן, אבל כי גדלה, כשהקטנה גודלת, הקידושין גדלי גודלים איתה ביחד בעדה, ואף על גב דלא בעל. אז אם כן, איך אומר רב שהקידושין של הקטנה שהם דרבנן לא הופכים להיות קידושין מהתורה כשהיא גודלת מעצמם, אלא אם כן הוא בעל. אז רבין, בנו של רב נחמן, תירץ את דבריו של רב. אמר לי רבין, בריידר רב נחמן, המילתא, מה שהברייתא אומרת שקידושי קטנה תלויים, המילתא דקטנה, מה הכוונה שהם תלויים? שקידושי המיתלה טליה וקיימה, הם תלויים במה הם תלויים וקיימים? תלויים אם הוא יבעול כשתגדל או לא. היא בעל, אין. אם יחזור ויבוא עליה כשתגדל, יתפסו בה קידושין מהתורה, והיא לא בעל, לא יתפסו. היא לא סומכת את דעתה שתהיה מקודשת לו. כי הקטנה אומרת בליבה, דאמרה, מצד אחד, הוא עדיף מיני. הבעל עדיף ממני, כי הוא יכול לגרש אותה גם אחרי שהיא גדולה. ומצד שני, בקטנותה, ענה עדיף נמיני, אני עדיפה ממנו, כי אני יכולה למען ולצאת. לכן, הקידושין של הקטנה תלויים עד שהיא תגדל. ואם היא תגדל והוא יבוא עליה, אז הקידושין יהפכו להיות קידושין מהתורה. אבל הפלא שעומד כאן בחלל, זה ההתבטאות הזאת של רב ששת, שבדיוק רב ששת הוא זה שמתבטא את ההתבטאות הזאת על רב, הוא מתבטא אותה 8 פעמים במהלך התלמוד בבלי, ותמיד רב ששת הוא זה שאומר, אמינא כנעים ושכיב רב אמר להשמעתא. אני אומר שרב אמר את השמועה הזאת כשהוא התנמנם ושכב. איך ייתכן שרב ששת יאמר דברים כאלה על הענק שבענקים רב? זה נשמע כמו דברים מבזים. רב אומר סברה ואומרים לו סברה כזאת, כנראה שהרב ישן מתי שהוא אמר את הסברה הזאת. איך ייתכן שמדברים כך כלפי ענק שבענקים כמו רב? אז יש את התירוץ המפורסם של החוות יאיר בסימן קופנון ב', שהחפץ חיים מביא את כל התשובה בחיבורו. זאת אומרת שעד רב הזה המעלה של רב, רב ששת בא לכבד את רב ולומר, שמכיוון שהוא לא מבין את סברתו של רב, והוא בטוח שהסברה הזאת היא לא נכונה, אז לא ייתכן שרב אמר סברה כזאת. כי הרי לגודל מעלתו של רב לא ייתכן שהוא אמר סברה שאינה נכונה. אז אם הסברה לא נכונה, כנראה שכשרב אמר את הסברה הזאת הוא לא היה לגמרי בדעתו, באותו זמן. זאת אומרת שהמעלה של רב, שלא מתאים שהוא יאמר דברים כדברים אלה. אבל, על פי דבריו של הארי הקדוש, שבשעה שהאדם ישן, אם הוא זוכה למדרגות גבוהות, כמו שזכו הצדיקים קדושי עליון, נשמתו כשעולה לשמיים בזמן השינה, היא זוכה לקבל סודות עליונים שהוא לא יכול להשיג בעוד שהנשמה שלו נמצאת בגופו כשהוא ער במהלך היום. כותב האמרי בינה בהערה השישית של הקדמתו. לפי זה אני מבין את דבריו של רב ששת. רב ששת זכה להשיג. שכשרב אומר דברים שהם אינם מובנים לו על פי הפשט, הרי רב כותב הרמה מפנו, ספר כנפי יונה חלק ג' סימן סמך ב' או פרק קוף, שרב הוא אותו רבי אבא שהיה מהחברים של רבי שמעון בר יוחאי, והוא רבי אבא שמובא בספר הזוהר הקדוש. הוא זכה לאריכות ימים, יש אומרים 400 שנה, יש אומרים 300 שנה. אם רב אומר דברים שאינם מובנים על פי הפשט, זה אומר שיש כאן סודות גבוהים מסודות התורה. אמינה, אומר רב ששת, כנעים ושכיב רב, כשהוא היה בזמן השינה, אמר להשמת את הרק אז, התגלו לו הסודות העליונים האלה, שהם למעלה ממדרגות דרגת אנוש. בכל אופן, מצאנו את דעתו של רב. אדם שקידש קטנה, הקידושין הם דרבנן. כשהיא תגדל, היא בעל, אז היא מקודשת לו מהתורה, ואם לא, היא עדיין מקודשת לו רק מדרבנן. שואלת הגמרא וסבר, רב, היא בעל אין, היא לא בעל לא, היא לא הופכת להיות מקודשת לו מהתורה, מעצמה כשהיא גודלת. והאתמר, קטנה, שלא מיינה בבעלה, והיא גדילה. וכשהיא גדולה, עמדה וניסית למישהו אחר. רב אמר, אותו רב, אנחנו כעת, לפי מה שאנחנו יודעים, דעתו של רב, שהוא סובר שכשהיא התקדשה בקטנותה, ומשגדלה לא נבעלה, כל הקידושין שלה היא רק מדרבנן, אם כן, מהתורה היא לא מקודשת לראשון, שקידש אותה בקטנותה, אז אם כעת היה מישהו אחר שקידש אותה בגדלותה, אז מהתורה רק הקידושין של השני תפסו. בכל זאת אומר רב, אינה צריכה גט משני, כי אשת איש לבעל הראשון שקידש אותה בקטנותה. ושמואל אמר, צריכה גט משני. מאי, באיזה מקרה אומר רב, שהיא מקיבלה קידושין ממישהו אחר כשהיא גדלה, היא לא צריכה ממנו אפילו גט. לאו, דלא בעל הראשון. ואף על פי כן, כשהיא גדלה, הקידושין של הראשון תפסו, אחר גמרא לא, מדובר פה דבעל. כשהיא גדלה, הראשון בעל פעם נוספת, ולכן, אנחנו אומרים שנסתם זה היה לשם קידושין, כי הוא יודע שהקידושין שהוא קידש אותה בקטנותה, הם מהתורה לא תופסים, ולכן הוא בא לקדש אותה מהתורה. מה שאתה אומר, אם מדובר פה דבעל, מה הייתה מדי שמואל? למה שמואל אומר שהיא כן צריכה גט מהשני? אשת איש שקיבלה קידושין ממישהו אחר, וכי מישהו מעלה בדעתו שהקידושין תופסים שהיא צריכה גט? תרץ את הגמרא זה טעם אחר מה שהסיבה ששמואל אומר, שהיא צריכה גט מהשני, כי כסבר שמואל, כשהבעל קידש אותה בקטנותה, כשהיא גודלת, כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל. הוא לא מתכוון לשם קידושין. ולכן, הוא לא מתכוון לשם קידושין עכשיו בגדלותה מהתורה, הוא מתכוון לשם מה שהיה בהתחלה מדרבנן. ומכיוון שמה שקידש אותה בקטנותה זה רק היה מדרבנן ומהתורה זה לא תפס, לכן, גם כעת, כשהוא לא מתכוון לשם קידושין בגדלותה, בבעילתו, אז הקידושין באמת לא תופסים. ולכן, מכיוון שמהתורה הקידושין לא תופסים, אז כשמישהו אחר בא ומקדש אותה, הוא תופס את המקום הזה של הקידושין מהתורה, והיא צריכה מנוגד. אם כן, נמצא שיש ויכוח בין רב לבין שמואל, האם כשאדם בועל, זה על דעת קידושין הראשונים, או על דעת לקדש אותה כעת בגדלותה. אם זה הוויכוח, זה פלא, כי הרי כבר יש ויכוח כזה בין רב ושמואל, והפליגה באחד הזימנה. האם אומרים שדעתו על קידושיו הראשונים או לא? די התמר. אדם קידשה, קידש את האישה, על תנאי. שהיא מקודשת בתנאי שהיא לא נדרה נדרים, כי הוא לא מעוניין להתמודד עם מצוות חדשות, שהיא קיבלה על עצמה כל מיני נדרים שלא תאכל זה ולא תלך לזה ולא תעשה זה. הוא רוצה אחת שיש לה את המצוות של התורה, תרי"ג מצוות, ו... תקיים את זה, בלי כל מיני איסורים חדשים שהיא מקבלת על עצמה. או שהוא בתנאי שהם במומים שלא ידועים לו. ואחרי הקידושין יש את הנישואין. וכנסה סתם, בזמן הביאה הוא לא הזכיר את התנאי הזה. בסוף נמצא שיש בה כן נדרים או מומים. האם אנחנו אומרים שהביאה בזמן הנישואין זה על דעת התנאי של הקידושין או לא? רב אמר, זה לא על דעת הראשונים. אלא עכשיו כשהוא נושא אותה, הוא מוותר על כל התנאים. צריכה היא מנוגת. אנחנו לא אומרים שמכיוון שהקידושין היה בתנאי והיא לא עמדה בתנאי, אז אפילו בנישואין הנישואין בטלים. כי הוא כנס אותה סתם. ושמואל אמר, אינה צריכה היא מנוגת. מה הטעמים? רב אמר, צריכה היא מנוגת, אתה יודע למה? כיוון דנסבה, כיוון שהוא כנס אותה בביאה, אכו ליחלה לתנאי. חיבת הנישואין הוא מחל על התנאי. ודעתו כעת, זה לא על דעת קידושין הראשונים, אלא כעת הוא מתכוון לשם קידושין גמורים בלי תנאי. ושמואל אמר, זה כן על דעת קידושין הראשונים. לכן אינה צריכה אם אינו גט. היה תנאי, נכון היה? בתנאי שאין נדרים, אין מומים. יש נדרים, יש מומים, אין קידושין. למה אינה צריכה אם אינו גט? כי כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל, והיה לו שם תנאי, והתנאי לא התקיים, אז הכל בטל. אבל נשאלת השאלה, בשביל מה צריכים פעמיים את אותו ויכוח, בין רב לבין שמואל, האם כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל או לא? אומרת הגמרא צריכה, צריכים את הוויכוח בשתי המקומות. די יתמר בהי, אם הוויכוח היה נאמר רק לגבי תנאי, היה אפשר לומר בהי כאמר רב שהוא מוכל על התנאי משום די כתנאה. מכיוון שהיה תנאי, וכיוון דבעל, אם הוא לא מוכל על התנאי, בעצם הוא הופך את ביאתו לביאת זנות. בוודאי לא רוצה דבר כזה. אחלה לתנאי. מן הסתם הוא מחל על התנאי, אבל בה? קידושין של קטנה, שכשהוא קידש אותה בקטנותה, זה לא בעילת זנות, כי זה קידושין דרבנן. אימא מודלה לשמואל, אולי נאמר שהוא מודל לשמואל, שגם בגדלותה, כל פעם דעתו, על דעת הקידושין הראשונים, שהיו רק מדרבנן, והוא לא מתכוון לקדש אותה פעם נוספת בגדלותה, כדי שהקידושין יהיו מהתורה. לכן רב צריך לחדש גם בקידושי קטנה, שכשהיא גודלת, בביאתו, כוונתו על דעת לקדש אותה כעת בגדלותה, שהקידושין יתפסו מהתורה. והיא התמר בה, אם הוויכוח בין רב ושמואל היה נאמר רק לעניין קידושי קטנה שגדלה, היה אפשר לומר, באח כאמר שמואל, כאן במקרה שלנו, שמואל אומר, שבביאתו הוא לא מתכוון לשם קידושין, כשהיא גדולה, שהקידושין יהיו מהתורה, אלא הוא מתכוון על שם הקידושין הראשונים שהיו רק מדרבנן. אבל באח, אדם שמקדש בתנאי, ובסוף בנישואין יש בעילה, ודאי היינו סבורים לומר שהוא לא יאמר שקידושין הם על דעת קידושין הראשונים, כי אז הביאה תהיה ביד זנות, כי היה תנאי בקידושין הראשונים, והתנאי לא התקיים. אם עמוד אלי לרב שהוא מוכל על התנאי, כדי לא להגיע לדבר כזה. מחדש לנו שמואל, שגם כאן הוא חולק על רב, והוא סובר, המקדש, הבועל על דת קדושיו הראשונים, ומכיוון שבקדושיו הראשונים היה תנאי, אז גם מה שהוא בעל, זה על דת התנאי, ובילתו בילת זנות, ובאמת, אם לא עמדה בתנאי, קדושין בטלים. לכן צריך להביא את הוויכוח שלהם גם לגבי קידושי קטנה שגדלה וגם לעניין תנאי שלא יתקיים בקידושין. שאלת הגמרא שאלה נוספת על רב. ומי אמר רב כי בעל אין אם הוא בעל בגדלותה, אז היא מקודשת מהתורה, אבל היא לא בעל בגדלותה, היא לא הופכת להיות מקודשת מהתורה, אלא הקידושין נשארים קידושין מדרבנן, כי הוא קידש אותה בקטנותה, וזה שהיא גדלה לא אומר שמעצמה היא הופכת להיות מקודשת לו מהתורה. והאי עובדה, היה מעשה במקום שנקרא נרש, דווה בנרש, והיא קדישה כשהיא קטנה. אדם קידש קטנה בקידושין דרבנן, וגדלה, והושיבו אותה בפריון של חופה, ועוטביה בי קורסיה, כשהיא גדלה, ומן הסתם, זה היה לפני הביאה לשם נישואין, מי שגדלה, כי זה בדרך כלל היה הסדר ברוב המקומות, כמו שגם נהוג בזמננו, בכל אופן בשעת הקלטת השידור, שקודם כל יש את החופה ואת הנישואין, ורק לאחר מכן בעליה. אז אם כן, בהמשך היה, עתה אחרינה, היה איזה רשע אחד, אחר וחטפה מיני, חטף אותה ממנו, מזה שקידש אותה בקטנותה, וכעת הוא משיב אותה בחופה, בגדלותה, כדי שהקידושין יהיו מהתורה, וקידש אותה השני. עכשיו יש כעת ספק, האם היא מקודשת לשני או לא. והיו שם שני תלמידים של רב, רב ברונה ורב חננל, שהם שניהם תלמידי דרב אבואתם. ואמרו שהיא לא מקודשת לשני. לא יצריכו הגיטה מבטרה, הם לא יצריכו את הגט מהשני. משמע מכאן, שאפילו שלא בעל מי שגדלה, עצם זה שהיא גדלה, הקידושין הופכים להיות מהתורה. כי מה היה? הראשון קידש אותה בקטנותה, ובגדלותה הוא רק הושיב אותה בפריון. משמע שהוא עדיין לא בעל בגדלותה לשם שהקידושין יהיו מהתורה. ואף על פי כן, אתה רואה שכשהשני בא וחטף וקידש אותה, הקידושין לא תפסו. סימן שעצם זה שהיא גדלה, כבר הקידושין הופכים להיות מהתורה, בלי שיבוא לשם קידושין בגדלותה. אמר רב פאפה, זה לא ראיה. באמת לפי רב, אם היא התקדשה בקטנותה, הקידושין שלה מדרבנן, והם לא יהפכו להיות מהתורה גם כשהיא תגדל, עד שיבעל לשם קידושין בגדלותה. ומה שהיה בנרש, המנהג של המקום שם היה שקודם מנסיו נסיבי היו נוסעים על ידי ביה, ורק הדרמות והבי קורסה, רק אז היו משווים בחופה. אז אם כן, נמצא שכבר אשתו מהתורה כשהיא ישבה בחופה, לכן הקידושין של השני לא תפסו. רב אשי אמר, באמת המנהג שם בנרש היה כמו המנהג של כל העולם, שקודם השיבו בפריון, בחופה, ורק לאחר מכן היה את הביה. ובאמת, היא אינה מקודשת לפי רב עד שיבעול בגדלותה לשם קידושין. אז אם כן, למה באמת השני שקידש אותה הקידושין לא תפסו? התשובה היא, באמת הקידושין היו אמורים לתפוס. רק מכיוון שהוא עשה שלא כהוגן, שהוא חטף אותה מהחופה וקידש, לפי כך עשו בו שלא כהוגן. ואף כי אין הוא רבנן לקידושי מיני. החכמים הפקיעו את הקידושין ממנו. איך? יש כוח ביד החכמים להפקיע קידושין. אמר לרבינה לרבשי, איך יש להם כוח להפקיע קידושין? תנח תקדיש בכספה, זה מובן. אם השני קידש בכסף, חכמים יכולים להפקיע את הקידושין, על ידי שהם יאמרו שהכסף הוא הפקר. הם יכולים, הרי התורה נתנה כוח ביד החכמים להפקיר ממונו של אדם. הפקר בדין, הפקר, כמו שראינו לאל, ראיות לזה מהפסוקים. אז הם יכולים לקבוע שהכסף שהיא קיבלה בתור קידושין זה לא לשם קידושין אלא לשם מתנה. אבל אם קדש בביאה, מה אם הקידושין על ידי ביאה, איך הם יכולים להפקיע את הקידושין? מתרצת הגמרא, הרי שאדם מקדש, הוא מקדש על דעת החכמים. כי מה אומר אדם שמקדש אישה? כדעת משה וישראל, זאת אומרת על דעת, דעת משה וישראל. ואם כן, יש כוח ביד החכמים ששוויו הרבנן לבעילתו, שתהיה למפרע בעילת זנות לא לשם קידושין, כי הוא קידש על דעת שחכמים יסכימו וחכמים לא יסכימו. כמו כל אדם שמקדש על דעת שחכמים יסכימו, על ידי שהוא אומר כדעת משה וישראל. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הרי יש ויכוח מה עושים במקרה שבו היו שני אחים שהיו נשואים לשתי אחיות, אחת גדולה והשנייה קטנה. וזה שנשא את הגדולה מת בלי בנים, והגדולה נופלת לייבום לפני אחיו היבם, אבל אחיו היבם הרי נשוי לאחותה הקטנה. מצד אחד הנישואין שלו לקטנה הם רק מדרבנן, והזיקת ייבום היא מהתורה. אז מה עושים במקרה כזה? היה בזה כמה דעות. כמו מי ההלכה? הלכה כרבי אלעזר או אליעזר, שמלמדים את הקטנה למען בו בבעלה, ואז אם כן כל הקידושין של הקטנה מתבטלים כאילו מעולם לא הייתה מקודשת, ואם כן זאת שנופלת לייבום היא לא אחות אשתו, והוא מייבם אותה. וכן אמר רבי אלעזר, הלכה כרבי אליעזר. אומרת המשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים קטנות, והקידושין שלו בהם היה רק מדרבנן, כי הם היו יתומות קטנות. זאת אומרת, לא היה להם אבא שיקבל בשבילהם קידושין. כי אם יש לקטנה אבא והוא מקבל בשבילה קידושין, הקידושין תופסים מהתורה. וכאן הקידושין תופסים רק מדרבנן, והקטנה יכולה עד גיל 12 ויום אחד למען בקידושין לבטל אותם. כמובן מדובר פה שהם לא אחיות, אסור לקחת שתי אחיות. וזה שהיה נשוי לשתי הקטנות מת בלי בנים. ונשותיו נופלות לייבום לפני אחיו. הוא לא צריך ללכת ולחלוץ לשתיהן, אלא כמו בכל מקרה שבו אדם היה נשוי שתי נשים ומת בלי בנים, שנשותיו נופלות לייבום, בית אחד הוא בונה. היבם מספיק לו לייבם או לחלוץ לאחת מהם והשנייה פטורה. וכאן מכיוון ששתיהם הם באותה דרגה, שתיהם קטנות ושתיהם הקידושין שלהם רק מדרבנן, אז זה כמו סתם שתי נשים שנופלות לייבום. לכן מספיק לייבם או לחלוץ לאחת מהם. ביתה או חליצתה של אחת מהם פותרת צרתה, וכן אותו דבר אם הוא היה נשוי לשתי חרשות שאינם שומעות ואינם מדברות, שגם כן הקידושין שלהם תופסות מדרבנן, ולכן המעמד של שתיהם שווה. וזה כמו כל מקרה שבו שתי נשים של אחד נופלות לייבום לפני היבם, שמספיק שהוא מייבם או חולץ לאחת מהם. מקרה שני, מי שהיה נשוי שתי נשים שהקידושין שלהם הם מדרבנן, קטנה וחרשת. אנחנו לא יודעים מי מביניהן הוא היה יותר חפץ בה. האם בקטנה כי עתידה לגדול ולהיות ברת דעת, או בחרשת שהיא כבר ראויה לביאה, אף על פי שאין בדעת. והוא מת בלי בנים. מי שהוא יותר היה חפץ בה, הבעל, יש לה יותר זיקה כעת אל היבם. ואם היבם יחלוץ לשנייה, היא לא תהיה פתועה מייבום וחליצה. ולכן אין ביאת אחת מהן פותרת צרתה, אלא הם שתיהן צריכות תקנה שהגמרא תבאר מה תקנתם. מקרה שלישי, אדם שהיה נשוי לפיקחת, אישה רגילה, ואישה חרשת. כאן ברור שהפיקחת ודאי אשתו מהתורה. אז אם הוא מת בלי בנים, ביאת הפיקחת אל היבם פותרת את החרשת, אבל ואין ביאת החרשת שהנישואים שלה רק מדרבנן, פותרת את הפיקחת. מי שהיה נשוי לשתי נשים, גדולה שהנישואים תופסים מהתורה, וקטנה שהנישואים תופסים רק מדרבנן והוא מת בלי בנים, ביאת הגדולה ליבם שהנישואים שלה מהתורה פותרת את הקטנה, ואין ביאת הקטנה שהנישואים שלה רק מדרבנן פותרת, היא אינה פותרת את הגדולה. המקרה הראשון שלמדנו במשנה, שאדם שהיה נשוי לשתי קטנות או לשתי חרשות. שתי חרשות, אנחנו אומרים שהקידושין שלהם זה רק מדרבנן, ואמרנו וכן שתי חרשות, משמע שזה אותו דין כמו שתי קטנות. והסברנו במשנה ש... אם היבם, זאת אומרת, אם אדם היה נשוי לשתי חרשות ועומד בלי בנים, הן נופלות לפני היבם, אז היבם יכול או לייבם או לחלוץ לאחת מהם והיא פותרת את צרתה. שואלת הגמרא, וחרשת בת חליצאי? ייבום בסדר, אפשר לייבם אחת מהם, אבל איך אפשר לחלוץ? הרי אי אפשר לחלוץ לחרשת. ואתנן, יבם חרש שנחלץ, הוא לא יכול לומר את הפסוקים שהוא לא רוצה לייבא מה שכתוב בתורה, לא חפצתי לקחתה, וחרשת שחלצה, שלא יכולה לומר מעין יבמי להקים, להחיב שם בישראל, אז אם כן הם חליצתם פסולה, וכן חולצת מן הקטן חליצתה פסולה. בכל אופן רואים כאן שחרשת לא יכולה לחלוץ. אמר רב גידל, אמר בשם רב, באמת מה שכתוב וכן שתי חרשות, זה לא הכוונה לגמרי כמו שתי קטנות, כי בשתי קטנות אפשר גם לחלוץ לאחת מהם, שתי חרשות אפשר רק לייבם את אחת מהם, זה נאמר רק הביאה. רבא אמר, ככה גורסים, אפילו תימה, שהמשנה מדברת על חליצה, ואם תשאל הרי לא מועיל חליצה בחרשת, כאן המשנה שלנו מדברת בחרשת שבזמן הקידושין והנישואין היא כבר הייתה חרשת מעיקרה, ובה כן מועיל חליצה. וכאן מה שיש משנה שאומרת שחרשת לא יכולה לעשות חליצה, מדובר בכזאת שבזמן הנישואין היא הייתה פיקחת ורק אחר כך נתחרשה. מה ההבדל? חרשת מעיקרה כי היכי דעל, כשהבעל הראשון כנס אותה, זה היה על ידי רמיזה מה שנקרא, כי הרי היא לא יכולה לשמוע ולא יכולה לדבר, אז גם היא יכולה לצאת בחליצה, על ידי רמיזה יוצאת מהזיקה של היבום. כי היחיד על אחי נפק, כמו שהיא נכנסת והתקדשה לראשון, ככה יוצאת על ידי החליצה של היבם. לעומת זאת, אם בהתחלה בזמן הנישואין היא הייתה פיקחת, ואחר כך נתחרשה, הנישואין שלה היו נישואין מהתורה, היא לא נפטרת בחליצה אחרי שהיא חרשת, דמעקבה בקריאה, כי באמת חליצה צריכה להיות על ידי כאלה שיכולים לדבר, כי אם הם לא יכולים לדבר, מעכב בהם קריאת הפסוקים. אבל כל זה דווקא אם היא זקוקה לחליצה מהתורה, כי הקידושין היו מהתורה, והנישואין היו מהתורה, אבל במקרה שהיא הייתה חרשת בהתחלה שכל הקידושין לא תפסו בה מהתורה, אלא רק על ידי רמיזה מדרבנן, אז אפשר גם על ידי חליצה להוציא אותה מזיקת היבום. אי טבעי אביי, אביי בא והקשה קושייה על התירוץ הזה של רבא. וכי חרשת מעיקרה שכנסו אותה ברמיזה, בת חליצה היא, אפשר להוציא אותה על ידי חליצה, ואתנן. כאן אנחנו עוברים להביא ציטוטים מתוך המשנה, של תחילת הפרק הבא, מדף קופיות בית עמוד בית. שם במשנה כתוב מקרה, שני אחים, אח אחד חכם רגיל, אחד פיקח, ואחד חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, שנשואים לשתי נשים, שאין שום קרבה בין הנשים האלה, נוכריות ביניהם. וגם שתי הנשים, הנשואה לפיקח, אותה אחת הייתה פיקחת, והנשואה לחרש, אותה אחת הייתה חרשת. מת חרש בעל חרשת, בלי בנים. והחרשת זקוקה לייבום מהפיקח. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? הוא לא יכול לחלוץ לה. אז מה הוא עושה? כונס, מייבם אותה. ואם הוא לא רוצה להישאר איתה, אם הוא רוצה להוציא בגט, יוציא. כי כשהוא כנס אותה, הוא כנס אותה ברמיזה. כי הרי היא לא שומעת. אז חרשת אפשר לקנוס על ידי רמיזה, הוא גם יכול להוציא אותה ברמיזה. אם מת הפיקח, בעל הפיקחת, והפיקחת נופלת לאיבום לפני החרש, מה יעשה חרש בעל החרשת? הרי הקידושין של ה... תפסו מהתורה לפיקח. וחרש לא יכול להפקיע את הזיקה הגמורה הזאת. מה יעשה החרש? כונס אותה ואינו מוציא לעולם. כי הוא לא יכול על ידי גט להוציא מיד הקידושין. למה? כי הגט שלו זה בסך הכל מדרבנן, כמו רמיזה כזאת. והקידושין תפסו מהתורה, הקידושין של אחיו הפיקח. מדייק אביי, מה אליו? וכמשנה לא מדברת במקרה של חירשת, שגם כשהתקדשה היא הייתה חירשת מעיקרה. ובכל זאת קטני, שברגע שהחירש בעל החירשת מת בלי בנים, היבם כונס, משמע דווקא כונס אין, אבל חולץ לא. אתה רואה מכאן קושייה על רבא שאמר, שאם היא הייתה חירשת כבר מזמן הקידושין, אפשר כן לעשות לה חליצה. תרצת הגמרא לא. אפשר לומר שהמשנה מדברת בפיקה אחת בזמן הקידושין, ואחר כך נתחרשה, ולכן אי אפשר לעשות בה חליצה. והוא חייב לייבם. אבל אם הייתה חירשת בזמן הקידושין, כן היה אפשר לעשות בה אפילו חליצה. מביאה הגמרא קושייה אחרת, חלק אחר באותה משנה. תשמע, שני אחים פיקחים, אחים רגילים, נשואים שתי נשים. אין קרבה בין שתי אנשים. נוכריות. רק מה? אחת מהם אישה רגילה פיקחת, ואחת מהם חירשת, שאינה שומעת ואינה מדברת. מת פיקח בעל החירשת בלי בנים, והחירשת זקוקה לייבום. מה יעשה הפיקח שהוא בעל הפיקחת? חליצה הוא לא יכול לתת לה, כי חירשת לא יכולה לקבל חליצה. כונס, בייבום. ואם הוא רוצה אחר כך להוציא, יוציא בגט. אם מת הפיקח, בעל הפיקחת, בלי בנים, מה יעשה פיקח בעל החירשת? פשוט, או חולץ או מייבם. זה אישה רגילה והוא יבם רגיל. מדייק את הגמרא, מה אליו? מדהו בעל החירשת, פיקח מעיקרה, הוא פיקח. אז הוא גם היה פיקח בהתחלה. אז היא נמי, החירשת, אשתו, היא גם כן חירשת מעיקרה. כי כתוב כאן, נשואין שני אחים, פיקחים נשואים שתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חירשת, משמע שבזמן הנישואין, הוא היה פיקח והיא הייתה חירשת. אז זה חירשת מעיקרה. כבר מההתחלה הייתה חירשת, ובכל זאת קטני שאי אפשר לחלוט, אלא דווקא כונס אין חולץ לו. אתה רואה מכאן שאפילו אם בהתחלה, בזמן הקידושין, היא כבר הייתה חירשת, וכל הקידושין זה רק ברמיזה, אף על פי כן אי אפשר לחלוץ, אז כשל רבא שאמר שכן אפשר. נוכל הגמרא, מי דיריה וכי יש ראיה מזה שהפיקח הוא פיקח מההתחלה, אז אשתו החירשת גם הייתה בהתחלה חירשת? לא חייב להיות. כדאיתא, הבעל באמת פיקח מעיקרה. כדאיתא, האישה שהיא חירשת בהתחלה הייתה פיקחת, והיא נהייתה חירשת אולי. ולכן, מכיוון שבשעת הקידושין היא הייתה פיקחת, הקידושין תפסו מהתורה, אז אי אפשר כעת לחלוץ, כי אי אפשר לעשות חליצה בחירשת. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רבא מחלק אחר במשנה. שני אחים, אחד פיקח ואחד חרש, נשואים שתי אחיות. הפיקח נשוי לאותה אחת שהיא פיקחת, והחרש נשוי לאותה אחת שהיא חרשת. מת חרש בעל חרשת. והחרשת נופלת לייבום לפני הפיקח. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? כאן אנחנו מדברים ששתי האנשים הם גם שתי אחיות. אז מכיוון שהוא נשוי לאחותה, היבם, תצא ותנסה לאחרים אותה חירשת, משום שהיא אחות אישה של היבם. כי הרי אחותה היא פיקחת, נשואה לפיקח, הנישואין שלהם מהתורה. לא זקוק, אז אחותה, החירשת, לא זקוקה בכלל לייבום. אבל אם מת הפיקח בעל הפיקחת, והפיקחת נופלת לייבום לפני החירש, מה יעשה חירש בעל חירשת? מוציא את אשתו החירשת בגט. אסור לו להישאר נשוי לאותה חירשת, למה? כי הקידושין שהוא קידש את החירשת, תפסו רק מדרבנן. החירשת לא תופס קידושין מהתורה. לעומת זאת, הפיקחת שהייתה נשואה לאחיו, הפיקח, הנישואין שלה היו מהתורה, וכעת היא זקוקה לייבום לפניו מהתורה, אז זיקת ייבום היא מהתורה. אז מכיוון שזקוקתו, היא זקוקה לו מהתורה, אחותה, שעד עכשיו היה נשוי לה, החירשת, הופכת להיות אחות זקוקתו. והיא לא נשואה לו הרי, כי כל הנישואין הם רק מדי רבנן, כי הרי חירשת, אז אם כן היא נאסרת עליו, הוא מוציא אותה בגט. ומה הוא עושה עם היבמה? עם אשת אחיו הפיקחת, היא אסורה לעולם. לחלוץ לה הוא לא יכול, כי חירש לא יכול לחלוץ. לייבם אותה הוא לא יכול, מכיוון שמדי רבנן, היא נחשבת אחות גרושתו, כי הרי הוא היה צריך לגרש את אחותה החירשת. אז היא אסורה עליו. אין דרך להתיר אותה לנסה לאחרים. על איזה חירשת המשנה כאן מדברת? וכי תימא, האם תרצה לומר, החנמי גם כאן, שכתוב שאם הפיקחת נופלת לייבום לפני החירש, הוא מוציא את אשתו החירשת בגט, מדובר פה בפיקח ואחר כך נתחרש? ואם כן, הנישואין שלו נישואים גמורים, ממץ עם הפיק, וכי הוא יכול עכשיו להוציא את האישה בגט ולהתיר אותה לאחרים. ואתנן, אם האישה נתחרשה והבעל הוא פיקח, יוציא בגט. למה? כי אפשר להוציא אישה בעל כורחה, לא צריך את דעתה. אבל אם היא נשתתת, לא עלינו, איבדה את דעתה, לא יוציא, כי לא יכולה לשמור את עצמה, חכמים גזרו שלא תצא כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. זה דווקא כשהיא התחרשה או השתתתה. אבל אם הבעל נתחרש הוא או נשתתה, לא יוציא עולמית, כי הקידושין שהוא קידש, הוא היה פיקח. אז הם תפסו מהתורה, וגירושין כבר אין לו דעת. אז הוא לא יכול לגרש. רואים מכאן שפיקח שנהיה חירש לא יכול לגרש. אז לא יכול להיות שמדובר פה בפיקח ואחר כך נתחרש, כי כתוב שהוא מוציא אותה בגט. אלא לאו, וכי לא מוכח שהחירש, שכאן נאמר במשנה שהוא מוציא בגט, מדובר בחירש מעיקרה, שכשהוא קידש את החירשת, זה היה קידושין מההתחלה רק מדי רבנן, ולכן הוא יכול גם לגרש אותה מדי רבנן. אז נדייק מכאן, ומדי הוא, מזה שהבעל מדובר שהוא חירש מעיקרה, אינה מחירשת מעיקרה, גם אשתו מדובר שהיא חירשת כבר מההתחלה. ואם ככה תדייק, גם על מקרה הנוסף, ומדי האחיות, מזה שבמשנה של שני אחים שנשואים לשתי האחיות, אנחנו מדברים במקרה שהם היו חרשות מעיקרה, שהחרשת שם נאמר, שנאמר עליה, הכוונה חרשת שהייתה חרשת בזמן הקידושין, אז כנראה גם כשהמשנה מדברת על האחים שהיו נשואים שתי נשים נוכריות, נמי מדובר בחרשות מעיקרה, שהייתה חרשת כבר בהתחלה בזמן הקידושין, ואם כן הקידושין מלכתחילה רק תפסו מדי רבנן, ותנן, כתוב לגביהם, לגבי נוכריות, שאם מת בעל החירשת, היבם לא יכול לחלוץ, אלא דווקא לייבם, כונס אין, חולץ לו. רואים אם כן, שחירשת, אפילו שהקידושין שלה היא גם כן את החירשת, אי אפשר לעשות בחליצה. השתיק, רבא שתק, לא ישיב תשובה. קייתא לקמיה דרב יוסף, כשאביי בא לפני רב יוסף, אז רב יוסף אמר לי, כנראה שהוא סיפר לו את הקושייה, אז הוא אומר לו, יש לך קושייה עוד יותר טובה. מיתמה תותווה מהה, למה אתה מקשה במשנה הזאת של שני אחים שהיו נשואים לשתי נוכריות, די יכול לשנוי אלך? על השאלה שאתה שאלת אותו, הוא לא ענה לך, אבל הוא היה יכול לתרץ לך, שאפילו שבעצם הם כתובים, אחד ליד השני, שני המקרים, עדיין אפשר לחלק ולומר שהמקרה של שני האחים שנשואים שתי אחיות, מדובר חירשות, הכוונה חירשות מעיקרה, כבר היו חירשות בזמן הקידושין, והחלק במשנה שנאמר על נוכריות, מדבר בפיקחות ואחר כך נתחרשו, ולכן אי אפשר לעשות שם חליצה. אבל יכול להיות שאם היא הייתה חירשת מההתחלה, רבא צודק שאפשר כן לעשות חליצה. אלא, יש לי קושייה יותר טובה שאפשר להקשות על רבא. הבא לך, היית צריך לאות וימאה, היית מקשה מהחלק הזה במשנה. שני אחים חרשים, נשואים שתי אחיות פיקחות. או שהם נשואים לשתי אחיות חרשות, או שהם נשואים לשתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חרשת. זאת אומרת, אחים הם ודאי חרשים. נשואים לשתי אחיות, או שהם שתיהם פיקחות, או שהם שתיהם חרשות, או שאחת פיקחת ואחת חרשת. חלק הבא, וכן שתי אחיות חרשות, נשואות, או לשתי אחים, לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים שאחד פיקח ואחד חרש. בכל אחד מהשישה מקרים שדיברנו, שלושה מקרים בשני אחים חרשים, ושלושה מקרים בשתי אחיות חרשות. אם מת אחד מהם בלי בנים, הרי אלו פטורות מן החליצה ומן האיבום. כי הרי שני אחים נשואים שתי אחיות בכל מקרה. ונמצא שכשאחד מת בלי בנים, אשתו שנופלת לאיבום לפני אחיו, היא בעצם אחות אשתו של אחיו. ואם הנשים הנשואות לא היו אחיות, אלא היו נוכריות, אז יקנוסו, היבם יכול לייבם את היבמה, ואם רצו אחר כך להוציא בגט, יוציאו בגט. נאמר אחים חרשים, באיזה חרשים מדובר? איך ידעמי? אי לימה שהם בהתחלה היו פיקחים ולבסוף נתחרשו, זה לא ייתכן. כי אם כן, הם לא יכולים להוציא בגט, כי הקידושין היה קידושין מהתורה, וכעת כשהם חרשים הם לא יכולים לגרש מהתורה. ממצי, מפקי, וכי הם יכולים להוציא בגט, הרי אין בהם דעת. הקידושין היה בדעת והגירושין כבר אין בהם דעת. והתנן נשתתת היא... אם היא נתחרשה, יוציא כי אפשר בעל כורחה. נשתתת היא לא יוציא כדי שלא ינהגו בה מן הגפקר, כמו שאמרנו קודם. אבל אם נתחרש הוא, כשהבעל עצמו חרש, או נשתתה הוא, לא יוציא עולמית, הוא לא יכול להוציא אותה בגט. כי בשביל שבעל יגרש את אשתו, הבעל צריך שיהיה בו דעת. כי כאן הקידושין היו קידושין מהתורה, כי היה בו דעת בזמן הקידושין. אז בשביל להוציא אותה הוא צריך דעת. אז אם כן, לא ייתכן שמדברים כאן על פיקחים ולבסוף נתחרשו. כי כתוב כאן, אם שיכנסו ואם רצו להוציא בגט יוציאו. זאת אומרת שאפשר להוציא בגט, וחרש לא יכול להוציא בגט. אם הוא היה בהתחלה פיקח ונהיה חרש. אלא לאו, וכי לא נאמר שמדברים פה על בעל שהיו חרשים, בעלים שהיו חרשים מעיקרה, מכיוון שהם היו בהתחלה חרשים, אז כל הקידושין שהם קידשו היה ברמיזה קידושין דרבנם, ולכן הם יכולים להוציא גם בגט. וקטני, אם היו נוכריות, זאת אומרת שהאחים לא היו נשואים שתי אחיות, אלא כל אח היה נשוא אישה אחרת ואין קשר בין שתי אחיות, בין שתי אנשים, יקנוסו. זאת אומרת שהדרך היחידה איך לפתור את היבמה זה רק על ידי איבום. יקנוסו הן, יחלצו לא, אי אפשר לעשות חליצה. למה? כי מדובר כאן שהיבמה הייתה חרשת מעיקרה. רואים שאפילו במקרה, אפילו במקרה שהייתה חרשת כבר בהתחלה, כל שכנים הייתה, אם הייתה פיקחת ולבסוף חרשת, ודאי שלא מועיל חליצה, כי בזמן הקידושין, הקידושין תפסו מהתורה, וחליצה לחרשת לא מועיל. אבל אפילו במקרה שהיא כבר הייתה חרשת בזמן הקידושין, וכל הקידושין היה רק מדרבנן, אף על פי כן לא מועיל חליצה. יכנסו הן, יחלוצו לא. רואים מכאן שחליצת חרשת, אפילו אם הייתה חרשת בזמן הקידושין, לא מועיל בה חליצה. וטיובתא דרבה, יש מכאן תשובה ופרחה לדבריו של רבא שאמר שאם כבר בהתחלה בזמן הקידושין הייתה חרשת, אז מכיוון שכל הקידושין היה רק מדרבנן כן מועיל בחליצה, כאן אנחנו רואים טיובתא לדבריו, כי יש מכאן הוכחה מוחלטת מזה שאנחנו רואים שלחרשת, כשמוכח שהיא הייתה חרשת בזמן הקידושין ונופלת לאיבום, לא מועיל חליצה אלא רק איבום. זאת אומרת שאי אפשר לחלוץ אפילו לחרשת שהייתה חרשת בהתחלה. עד כאן דף קופיוד.